ערב טוב לכם, חברים, צופים יקרים.
ערב טוב, קרן, ברוכים הבאים לפרק 12 של הפודקאסט עידן וקרן לחשבון המשודרג מאולפני הרדיו חברת הראשון של עוז מזרחי היקר. איתנו היום אורחת מאוד מרגשת, טלי גבילי, אימא של גיבור ישראל רן גבילי, שנפל בשבעה באוקטובר, וגופתו מוחזקת עדיין 450 וכמה ימים במנהרות החמאס. טליק, ערב טוב, ברוך הבא, תודה שבאת.
ערב טוב, אז קודם כל אימא גאה של רן גבילי.
כן, אימא.
שוטר יסם חטוף, מאוד מאוד גאה. דבר שני, יש לנו איזשהו שביב של תקווה שיכול להיות שהוא שרד את התופת הזה את אותו יום נורא, והוא כן קיבל טיפול רפואי, ואולי אולי הוא צלח. אנחנו חיים עם איזשהו אחוז קטן, 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 אבל עם המון המון תקווה.
טלי, תוכלי לספר לנו את הסיפור, איפה הוא היה, איך הוא נכתף, איך קיבלתם את הידיעה, ולמה, איך בעצם, את יודעת, הצבא גם מגדיר אותו כנרצח,
כן,
ואיך את בעצם מתמודדת גם עם התקווה שהוא חי, מה גורם לך להאמין בזה שהוא שרד?
תראה, זה ארוך, אז בוא נתחיל מההתחלה, כאילו נספר את הסיפור של רני, ואחרי זה נתייחס כאילו גם לעניין הזה. מה שקרה בשביל אוקטובר, רני ישן בבית, אנחנו גרים באותו בית, רן רווק. הוא בעצם היה בחופשת מחלה, הוא שבוע לפני שבר את הכתף, והיה צריך לעבור ניתוח ב-9 לחודש, 9 לעשירי. והוא חיכה לניתוח, בעצם הוא לא היה חלק מהעבודה. וכשקמנו בבוקר לצלילי הפיגוזים וכל ההפגזות שהיה, שזה הרעש כאילו קצת שונה, ירדנו למטה למרתף, כאילו יש לנו שם יחידת דיור עם מקלט, ורן ירד איתנו, נכנס לחדר, והוא תוך כדי מקבל בוואטסאפ הודעות מהמשטרה, והוא פתאום קולט שהופעלה פקודה בשעה 6:41, שנקראת פרש פלשת. זאת פקודה שבעצם אומרת שיש חדירה של מחבלים, וכל השוטרים הוקפצו. הוא פשוט בלי לחשוב פעמיים, חופשת מחלה, לא חופשת מחלה, מחכה לניתוח, לא מחכה לניתוח, חלה על מדים. בא אלינו ואמר לנו, תקשיבו טוב טוב, אני יוצא. איציק, הבעל שלי אמר לו, איך אתה יוצא? אתה כתב שבורה? אז הוא אמר לו, אני יכול להזיז את היד, אני אהיה בסדר, אל תדאגו, אני לא יכול לתת לחברים שלי להילחם בלעדיי. וזהו, הוא לקח את האוטו של אבא שלו, הוא פשוט נסע לתחנה שלו, שם הם התחמשו, הגיעו, התחמשו, כנראה הוא לקח את כל מה שצריך, שזה כסדה, אפוד, כדורים, את הנשק הארוך שלו, ועלו 6 או 7 לוחמים לסוונה, והם היו בדרך לקיבוץ צורים, איפשהו, ממש בצומת צד, הם נעצרו שם על ידי איזשהו בחור שבדיעבד אנחנו יודעים שהוא קצין סגן אלוף של הקצר הבדואי, קוראים לו גיא מדר, גם לו יש סיפור מאוד מעניין. הוא עצר אותם שם, את הסוואנה, ואמר להם, תקשיבו, אתם לא ממשיכים מהכביש הזה, זה כביש דמים, ושם אתם אמורים להתעכל, כאילו במחבלים, תעצרו פה. והם באמת עצרו שם, שזה ממש על השאר של קיבוץ הלאומים. והתחיל להתפתח ממש לחימה שם. באיזשהו שלב הם קולטים שמגיע רכב, ואיכשהו חולף עליהם, הם רואים שיש שם 4 מחבלים, כי היה להם סרטים של הנוחבות על הזה, הם יורים עליהם, ופשוט אחד כנראה הנהג הצליח לברוח. אז מה שעשה גיא מדר, עלה על הרכב שלו, שזה רכב צבאי, שרי, ורן לא רצה להשאיר אותו לבד. פשוט קפץ על האוטו, הוא התנתק מהחבר'ה שלו, הוא קפץ עם האוטו, והם ממש נסו אחרי הרכב הזה. הרכב הזה איכשהו הצליח לברוח, הם נעצרו בצומת צד, ושם הם בעצם פינו המון המון חבר'ה מהמסיבה שהגיעו לשם. הם פינו אותם לאזור, שהגיעו לאזור אופקים או נתיבות, אני לא יודעת, כאילו דרך השדות. ובאיזשהו שלב הוא מקבל טלפון מהצוות שנשאר באלומים, שאומר לו, יורים עלינו, חווים תגבורת, ירו RPG על הניידת, אתם חווים להגיע. ורני, בלי לחשוב פעמיים, אמר לקצין, לגיא מדר, יאללה, חוזרים חזרה, והם חזרו חזרה. והם חזרו, כשהם חזרו חזרה, הם פשוט נקלעו לתוך המערב הזה של המחבלים. הרכב שלהם ספג המון כדורים, רן נפצע ברגל באזור הירך וביד, גיא נפצע באזור הקרסול, איכשהו הם פורקים מהרכב, עושים חוסם עורקים, רן נותן לשתות לגיא, ואז הם החליטים להתפצל. אנחנו מגיא לא הבנו למה, אבל זאת הייתה החלטה. גיא פשוט הלך לאזור מסוים, ורן התחבא מתחת לעצי אקליפטוס, ממש בחלק המערבי של קיבוץ הלומים. אנחנו הבנו שהוא ניהל שם קרב מאוד מאוד גדול. תוך כדי, אנחנו יודעים גם כן, כי הוא דיבר עם אח שלו, עם הבן הגדול שלי, אומרי שגם הוא שוטר, והוא היה בטוח שהוא בבית, אז הוא חשב שהוא שמע משהו כאילו על חבר נוסף שנהרג. ורן אמר לו, תשמע, אומרי, אני לא יכול לדבר איתך, אני באמצע קרב, יש מעליי מחבלים, אני לא יכול לדבר, והוא ניתק את הטלפון. בפעם השנייה, אחרי 5-10 דקות, רן אומרי התקשר שוב, הפעם הוא לחש לו ואמר לו, תקשיב, אני לא יכול לדבר איתך, אני באמצע קרב, תשחרר אותי. מי שמכיר את רן ואומרי, מבין שהיחסים ביניהם לא נותנים לרן לא לענות לטלפון של אומרי, קוראים, מציק. לי הוא לא ענה. וזהו, הוא שלח מיקום, הוא שלח דיווח כאילו על באמת טנדרים של מחבלים שמגיעים לאזור הלאומים. שלח את המיקום שלו, ונעלם, נעלם. ממש ככה. רק אחרי יומיים, אחרי שחיפשנו אותו בכל בית חולים אפשרי, אחרי שהבנו שהוא לא נמצא בסקיות, כאילו שנמצאות בשטח, הגיעו אלינו והסבירו לנו שהוא כרגע מנותק קשר. הם לא יודעים איפה הוא נמצא. יש עדיין גופות בשטח, אנחנו מחפשים. וככה עברו שבועיים עם איזושהי ידיעה פסיכית, חוסר עונים, כאילו מטמטם, לא שאנחנו עכשיו בעונים. אבל אחרי שבועיים באו להודיע לנו שהוא בוודאות מלאה נמצא בעזה, הראו לנו איזושהי תמונה שהוא שכוב על אופנוע, מחוסר הכרה, מובל ממש, הוא היה נמצא ממש בכניסה לשיפה, לבית חולים שיפה. אחרי תקופה אמרו לנו שיש עוד סרטון שהוא נראה פצוע, כנראה בעוד אזור, באזור הכתף. לא אמרו לנו יותר מדי. ואז ב-30 לינואר שנה שעברה דפקו לנו שוב פעם בדלת, אבל הפעם עם הודעה מאוד מאוד נוראית, שהוא לפי מה שהוועדה החליטה, יש ועדה שכאילו יושבת שזה הרבנות, רופאים, אנשי שבק, אני מניחה כל מיני יודעי דבר, והם החליטו שללא קבלת סיוע רפואי אי אפשר לשרוד, והם ככה קבעו את המוות שלו. כשהתאוששנו מהידיעה הזאת, ניסינו להבין כאילו ממה זה בנוי ואיך זה. ואז מסתבר שהוא הגיע עם האופנוע, הם חלפו, כאילו בית חולים שיפה, הם חלפו והגיעו לאיזשהו מוצב בזיתון של הג'יהאד האסלאמי. ושם הם נכנסו לתוך איזשהו מוצב, אחרי איזה 3 שעות רואים משהו יוצא, כאילו ממיסים משהו על איזשהו טנדר, שהיה מאחורי רכב צהלי. לא רואים מה הם מיסו, אבל הם מנחים או משארים שזה הייתה גופה של רן. הם אמרו לנו שהוא קבור איפשהו ליד מסגד, באזור זיתון. וזהו, ולפי זה הם קבעו.
והוא חלל, והוא מוגדר לפי ההגדרה היבשה, חלל חטוף כרגע.
נכון. אז זהו, אנחנו...
עכשיו את, אני שומע רעיונות שלך, אנחנו בקשר, תכף ניגע בכל העניינים האלה של ועדת חקירה, עסקה חלקית, אבל זה רגע ניתן לדבר האישי יותר את הבמה, כי זה... קצת יותר חשוב מכל הדברים האחרים. כשאת מקבלת את הידיעה הזאת, את לא משלימה איתה. זאת אומרת, אני גם מדבר, אי אפשר להשלים דבר כזה, אבל כאילו אתם עדיין חיים באיזשהו תקווה או איזושהי ידיעה או איזושהי מחשבה שאולי הוא קיבל טיפול רפואי ואחרי שרד. על סמך מה? זאת אומרת, כי את מכירה את הבן שלך, אז את אומרת את זה, או כי יש לך איזושהי מחשבה אחרת?
קודם כל, כן, אני מכירה את הבן שלי. הבן שלי ילד מאוד מאוד חזק. הוא חזק ברמה פסיכית. זאת אומרת, אין דברים כאלה אמיתי. כאילו, אני אראה לכם סרטונים וכל מיני דברים, איך הוא מפצח, כאילו, חמש הזיכונים שסגרו לו על היד. הוא גם מנטלית מאוד מאוד חזק. הוא ילד מאוד מאוד בוגר ועם המון המון ידע רפואי. הוא היה חובש, מקצועי. זאת אומרת, הוא דובר ערבית, הוא באמת, זאת אומרת, היסטוריון, הוא שנה לפני החטיפה היה רואה את כל הסדרה הזאת של המאה על, על השבועים הסורים, כאילו שמבחינתיו היו גיבורי ישראל, זאת אומרת, זה היה מצחיק, כי הבן שלי הגדול היה חוזר ואומר לו, מה אתה רואה את זה? תראה קופה ראשית, הוא אומר לו, מה אתה לא מבין? גיבורי ישראל, כאילו. הוא כאילו בתחושה הכין את עצמו.
אז זאת אומרת שהוא הכין את עצמו, כן. מטורף.
עכשיו, אנחנו, בניגוד להרבה הרבה משפחות אחרות שלצערי קיבלו את ההודעה הזאת אצלנו, אין שום תמונה או סרטון שבו את יכולים לקבוע בצורה חד משמעית כאילו שהוא לא בין החיים. זאת אומרת, אפשר לראות שהוא מחוסר הכרה, הוא שכוב על אופנוע, הוא גם כן מוסע, זאת אומרת, על האופנוע כל כך הרבה זמן, והוא לא קשור. הוא בעצם כאילו שרוע על האופנוע ולא קשור. עכשיו, אין לי ספק, זאת אומרת, שאם לא קיבל טיפול רפואי, אז באמת אפשר לשרוד, אבל האפשרות הקטנה הזאת היא שיש אולי איזשהו ספק שמישהו טעה, גם היו טעויות בעבר, כאילו, אצל המודיעין שלנו, חזי, שחטף את המשפחה מסוריה. אז אנחנו באיזשהו מקום מסוים, אני חושבת שאנחנו חייבים לו את התקווה הזאת, ולכן אנחנו עם התקווה הזאת.
אני רוצה להגיד משהו שבאמת בלי תקווה ואמונה, אני לא חושבת שאפשר לחיות, ואת מביאה לדעתי הרבה כוח בתקווה ואמונה, כאילו להאמין במשהו ושיש ניסים דווקא עם כל החג הזה ומה שקורה, ואני איתך ומזדהה מאוד מאוד עם מה שאת אומרת, ואני באמת כולי תקווה ואמונה שהוא באמת חי, והוא גם יחזור.
אמן.
זה שהוא יחזור, זה אין לי ספק, כי בסוף, אם מדינה לא תחזיר את החטופים שלה, במקרה של רן זה שבועים, כי הוא כביכול בשירות ביטחון, אז הוא מוגדר שבוי, תקני אותי אם אני טועה.
אני, אין לי כבר, אני, אתה יודע, איבדתי קשר עם כל ההגדרות האלה, שבוי, נרצח, נהרג.
אבל אני אומר שאם, אני אומר בגדול, שאם מדינה לא תחזיר את האנשים שלה הביתה, ניצחון מוחלט לא יהיה פה כבר, אבל זה צריך להיות המסמר האחרון. ועד שהם לא יחזרו הביתה, אי אפשר יהיה להגיד שסיימנו את המערכה בעזה. ולכן אין לי ספק שהדבר הזה ייגמר בזה שהוא יחזור. וגם יש לי תקווה נורא גדולה, ויש לי גם אמונה נורא גדולה שהוא יחזור בחיים.
אמן, אמן.
לא יודע על מה זה מדבר. יכול להיות, כי אני מכיר את האמא שלו, והבנתי מאיזה, רואים אותה, אז מבינים מאיזה בית הוא גדל, אבל יש לי איזשהו תקווה ובמחשבה שהוא יחזור בחיים.
הדבקתי אותך בתקווה.
בלי תקווה אני אשתגע. ואני רוצה לעבור ברשותך לסיפור עסקה חלקית, עסקה מלאה, עסקה, כל הדיבורים האלה. עכשיו, יש דיווחים בתקשורת שבעיניי הם דיווחים מרושעים. כי אני חושב שזה עושה נזק, ואמרתי זה גם בפרק הקודם, שזה עושה נזק עצום למשפחות. יש דיווחים על עסקה חלקית, נשים, הומניטרי, כל מיני שטויות כאלה, למרות שכולם הומניטריים אחרי 450 ומשהו יום. את נגד האירוע הזה. את יוצאת בכל מקום אפשרי נגד הסיפור של עסקה חלקית. א', אני רוצה לשאול למה, וב', אני רוצה לשאול אם ראש ממשלה, ונפגשתם עם ראש ממשלה, הפורום שאת מייצגת לא פעם,
פורום תקווה.
שאת חלק ממנו, פורום תקווה. אם ראש הממשלה אומר, זה מה שאנחנו יכולים להחזיר כרגע בעת הנוכחית, ואומרים כל המציל נפש, מציל עולם מולאו, מה את אומרת על אותה סוגיה קשה ואיומה?
זאת סוגיה קשה והיומה קודם כל. אני חושבת שאין יותר קשה מזה. אבל תראה, יש הרבה הרבה משפחות שבאיזשהו מקום מסוים מדברות מהרגש. כשאתה מדבר מהרגש, אתה רוצה את הילד שלך עכשיו, אתמול, כאילו, באותו יום. זאת אומרת, אין אפילו שאלה בכלל, כאילו, וזה באמת לא משהו שאפשר לשפוט אותו אפילו. אבל אנחנו, אצלנו במשפחה, אנחנו החלטנו כאילו שאנחנו ננסה איזשהו ניתוח, כאילו ננסה להבין מה קורה כאן. יחד עם עוד משפחות מפורום תקווה, אנחנו מבינים שברגע שאנחנו משאירים ונותנים כוח, בכלל למסע ומתן עם חמאס, אנחנו יוצרים כאן איזושהי סיטואציה מסוימת של כוח. אם אני הייתי חמאס ויוצרים איתי מסע ומתן כזה, אני לא הייתי מחזירה לעולם את כולם. הייתי נותנת רשימה חלקית, הייתי יוצרת מצב כביכול שיש לי חלק שאני לא יודעת איפה הם נמצאים. מושכת עוד זמן ועוד זמן, כי ככל שאני אמשוך זמן יותר, ככה אני אדע להשתקם ולהתמודד ולהיות הרבה הרבה יותר חזקה. ולכן, זאת אומרת, הרעיון הוא שעד שאנחנו לא נרמוס אותם, אנחנו נוריד אותם על ארבע, ואנחנו פשוט נהרוס ונחליש אותם ברמות כאלה, כאילו אנחנו לא נראה את כולם פה לצערי.
אבל את רואה, אנחנו שנה וחצי במלחמה. צהל שנה וחצי נמצא בעזה. 4 פעמים אנחנו כובשים את ג'באליה, חוזרים, כובשים, חוזרים, כובשים, יוצאים. חיילים, היום, אותר, אתמול, סליחה, אתמול אותר עוד חייל לפרסום. אותר,
צערי כנראה גם היום יהיה, אבל עדיין לא אותר.
אז אנחנו כל יום בעצם חווים את השכול ואת הכאב. ומדינת ישראל שהיא מצטיירת, שעד היום השלו אותנו, המדינה בין הצבאות הכי חזקות במזרח התיכון, ומודיעין, ואף אחד לא יכול עלינו, ארגון כזה, כי אנחנו לא מצליחים לחסל אותו בשנה, בוא נגיד זה גם ארגון שאנחנו יודעים בדיוק מה העברנו, בנינו.
לא יודעת. לא יודעת אם אנחנו יודעים. אנחנו לא יודעים כלום.
אני חושבת שמדינת ישראל יודעת הכל, וגם את השיבה באוקטובר היא ידעה.
את רוצה לחשוב, גם אני רציתי לחשוב את זה.
ואת חושבת שהיא לא...
לא יודעת, הם לא יודעים.
למה?
תראי...
כי זה כל מעניין. למה את חושבת שהם לא יודעים?
אני אסביר לכם. קודם כל, אני... באמת, מהשביל אוקטובר, כאילו צר לי להגיד את זה, אבל אתם... יכולים להעביר ביקורת על הפוליטיקאים, ואנחנו יכולים... אני לא מעבירה פיולקית... ביקורת על הפוליטיקאים. אני כרגע עדיין כעוסה, זאת אומרת, את יודעת מה? מוכזבת מהצבא, מראש אמן, מהרמטכ"ל, מראש השבק.
נכון.
אני חושבת כאילו שאנחנו לא יודעים מספיק, ואני חושבת גם שהקונסטלציה כאילו שאנחנו מתנהלים בה היא לא נכונה. אני אתמול קראתי את העדות, לא, היה איזה פוש, זה לא משהו, אני גם כן לא יודעת אם הפוש הזה הוא אמיתי, אבל... קרא טיפוש שמדבר על החטוף שחילצו אותו, החטוף הערבי.
פרחן.
ובפוש הזה כתוב שפרחן אמר לצבא שהוא שמע קול של אישה אומרת בוקר טוב. עד היום לא שמע, אתמול לא שמענו את זה. זאת אומרת כאילו שיש כאן איזשהו משהו שלי לא ברור, באמת לי לא ברור, זאת אומרת מה קורה כאן עם הראשים ה... ראשי המודיעין, ראשי השבק, ראשי האמן, זאת אומרת, אני לא מדברת על החיילים התיאוריים המדהימים שלנו, אני לא מדברת על,
ברור,
על הגדודים ועל
לא.
על, 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 על האנשים האלה שבאמת מחרפים את נפשם כדי להציל את מדינת ישראל ואת החטופים. אני מדברת על אותם אלה שישנו בשמירה כאילו באותו יום, זאת אומרת, שלא מודיעים עד היום כאילו, ולא מספרים לנו מה קרה.
נכון.
ולכן, זאת אומרת, יש לי איזושהי תחושה מסוימת, כאילו שכשאנחנו מדברים על כיבוש עזה, כיבוש זה, יש לי איזושהי תחושה שמישהו שם לא רוצה שזה ייגמר, וזה לא ראש הממשלה. אני חושבת שאם הצבא היה רוצה לעשות משהו, כאילו עם צורה אחרת זה היה קורה, אני לא מצליחה להבין למה כל מיני אלופים למיניהם, מואפים, כמו וינטר, כמו אני לא יודעת מה, מואפים.
כמו אסור.
מהסביבה של אותם קדושים, שזה ראש השבק וראש אמן וראש ורמטכ"ל, ואני לא מצליחה להבין למה אנחנו שותקים, ולמה אתם בעצם יושבים פה באולפנים, כאילו, ויוצרים סיטואציה שרק הממשלה שלנו לא בסדר. לא, הצבא שלנו, וראשי הצבא שלנו, כאילו הם אלה שיצרו את השביל לאוקטובר. כי אם לי יש מנכ״ל בחברה שאני מנהלת, שפשע ועשה משהו לא בסדר, אני אעיף אותו לאלף הזזלים יום אחרי. וזה הביקורת שיש לי גם כאן על הדרך הפוליטי, אבל לא מעבר לזה.
אני יכולה אבל גם לשאול שאלה.
בטח.
כל מה שאת אומרת, אני ממש מסכימה איתך. אתם בתור פורום מאמינה נפגשתם עם ראש הממשלה? אמרתם לו את זה?
בוודאי.
ומה התשובה שלו הייתה?
אני אעשה לך יותר סדר. זאת אומרת, אנחנו נפגשנו בחודש מרץ שנה שעברה. עם, עוד לפני ש... לא, זה הייתה פגישה שאני לא זוכרת כאילו ב... אבל זה היה מרץ. נפגשנו עם גלנט. ישבנו 5 משפחות בערך. 5? 5.
אבל...
לא, תאירו, מה?
לא, זה בסדר.
אני מנסה לחשוב כאילו על...
5. 5.
5 משפחות ישבנו, ופשוט יצאנו עמומים ובשוק, כאילו, מהפגישה הזו.
בשוק לרעה?
לרעה, חד משמעית. גלנט אמר לנו בפגישה שאנחנו צבא חלש וקטן, שאנחנו לא נוכל לנצח בכמה חזיתות, יש לי סיכום, פגישה כזה, אנחנו פשוט היינו בהלם, שחייבים לעשות הפסקת מלחמה כרגע, כאילו, וזה מה שיחזיר את החטופים, כי זה מה שהוא מאמין, הוא דיבר בצורה מאוד זכוכה, עם תחושה כאילו מאוד מאוד עייפה כזו, ואנחנו יצאנו משם והיינו פשוט בהלם, בהלם, לא הבנו. ובאמת, כמה זמן אחר כך, כאילו, נפגשנו עם עוד אחרים, ובין היתר גם עם ראש הממשלה, שאמר לנו בצורה חד משמעית שאנחנו חזקים ואנחנו ננצח, והראינו לו, הראינו לו את הסיכום פגישה שעשינו, כי לא נכנסנו טלפונים, אבל ממש מיד אחרי, ממש רשמנו את כל מה שהוא אמר. והיו כאלה שהוא פשוט באלם, כאילו, מהסיטואציה שעברה אלינו. יש לנו משהו חולה, יש לנו משהו חולה פה במדינה, כאילו, ובאמת אנחנו מתייחסים לזה לפעמים באיזשהו שוויון נפש, אבל אנחנו... כנראה באיזשהו מקום מסוים לא ממש קנים אחד עם השני, ואני לא מדברת על הדרגים הפוליטיים והצבאיים, וברמה של התחושה של העם שלנו, כי אם תתחיל ותעשי סקר, זאת אומרת, תגלי שיותר מ-50%, ואני באמת אומרת יותר מ-50%, חושבים שהייתה פה בגידה.
אני גם חושבת.
אוקיי.
זה לא הגיוני לי.
אוקיי, זאת אומרת, אז בוא נחשוב עכשיו מי בגד. בוא נחשוב עכשיו מי בגד. למה 50% חושבים שמישהו בוגד?
כי אם 8 שעות הצבא לא מגיע, ו8 שעות אנשים בממד ובוכים וילדים ו...
ו... 12 שעות לא קיבלנו כאילו את הוראת המלחמה מהיועמ"שית. זאת אומרת, אז קורה כאן משהו, אבל אני לא פה, אני לא באה בקונספירציה הזאת. אני פשוט מאוד באה ואומרת שאנחנו כאמון הציבור, אנחנו נזונים... מהסיטואציות האלה. אנחנו פשוט מאוד שומעים את הפושים ורואים את הדברים, ויש לנו את היכולת השיפוט העצמית שלי, שלנו, אוקיי? ואם העם כרגע נמצא באיזושהי בעיה מסוימת, זאת אומרת, והבעיה הזו היא בעצם חוסר אמון במערכת, אז זה עושה דרשני, אנחנו צריכים לשבת ולחשוב איך אנחנו פותרים את זה.
אני, ברשותך, סליחה, אני מסכים עם הגישה של טליק, אני חושב ש... לא נכון, ואמרת לך את זה בפודקאסטים אחרים ובשידורים אחרים. אני לא חושב שנכון להפיל הכל על הדרג הפוליטי. אני חושב שבסוף, מי שלא סיפק את התמונה לראש ממשלה...
יושב בכלא.
אפשר לבקח על זה.
והוא יושב בכלא, מי שלא סיפק. מי שסיפק, מי שניסה לספק.
יושב בכלא בארון.
אז זה לא נראה לכם מעוות.
בארון חליבה מטייל לך באלפים, אחרי שהוא ישן באילת. אז זה לא נכון.
ולא נראה לכם מעוות שהראש הממשלה צריך להעיד 3 פעמים בשבוע במקום להתעסק בבן שלי? זה לא מעוות?
זה בכלל, תראו, הסיפור, את יודעת את דעותיי, בסדר, ואני גם אמרתי אותם פה. אני חושב שכל הסיפור של עדות נתניהו בזמן מלחמה, דבר עזוי. ואפשר היה להוריד את זה.
לא, אני אגיד את זה במילים יותר חמורות, אני יותר חמורה כאן, ואני אגיד לכם את זה, כן. אני אגיד כאילו שמה שבעצם אכפת לפרקליטות, זה לא מהחטופים שלנו, זה לא מהילד שלי, וזה לא 199 חטופים, מה שאכפת להם זה להוציא את נתניהו לנבצרות.
נכון.
כדי להכפיש אותו, כדי לעשות את זה, וזה חד משמעית, ואני יבוא חשבון איתם, כמו שהם אומרים, הם יבואו חשבון עם המשטרה, עם whatever, אני אבוא חשבון אחרי שהילד שלי יחזור. ואחרי שהחטופים האלה יחזרו. אבל אם זה לא משהו שמעציב או, 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 או יוצר חוסר נוחות אצל העם שלי, אני באמת בבעיה. אני באמת בבעיה. אם אנחנו מדברים על 600 רופאים שרוצים לעזוב את המדינה בגלל שהרפורמה המשפטית לא מעניינת אותם, איפה אותם 6,000 או יותר, זאת אומרת של אותם אנשים, שיעזבו את המדינה בגלל שראש הממשלה שלי צריך לתת עכשיו כאילו את, את העדות שלו על הסיגרים, במקום לטפל בילד שלי. אתכם זה לא מפריע לאנשים?
אוטיזם זה זה, ואת יודעת שאוטיזם זה זה, ואני אמרתי בזמנו שכל העדות הזאת בזמן מלחמה זה דבר הזיה, וחוץ מזה, וחוץ...
זה לא רק העדות, זה השרשרת של הדברים שקורית פה. זה שרשרת שאימא של ילד גנב לא עושים לו שום דבר. אתה מתעורר כל בוקר לעיוות אחר, אבל העיוות הוא בצד השמאלי, לא בצד הימני. ולכן מותר להם.
העיוות הוא... אפשר לשגר פצצות תאורה לבית ראש ממשלה ולשחרר אותם למעצר בית.
אבל למי ששולחת כדור...
אבל למי ששולח כדור ונגד מסכן שיושב על לא... אני אומר את זה, על לא אבל בחפו. כבר במעצר התום ההליכים, בגלל שאדון שטיין שלא ישב דקה במשפטי מעצרים... בתיקי מעצרים. העריך כשהוא לא העריך את המסוכנות שלו. הוא יושב במעצר התום ההליכים ואת המטורללים האלה, סליחה על הביטוי טליק, שזרקו פצצות תאורה על הבית של נתניהו.
זה בסדר, הם קדושים.
משחררים למעצר בית. ואת הבן של היומשת שגנב אפוד וציוד צבאי לחבר השותף
וסיכן
של...
חיים.
וסיכן חיים של, של שותף שלו לפלוגה בגלל שהוא הבן של היומשת, או לא, לא עושים כלום. בואי, יש פה משהו...
יש, נכון, יש פה... יש
זה
פה...
לא משהו אחד. זה לא משהו אחד, יש פה שרשרת אירועים, שאם אנחנו לא נדע לצעוק אותה, ואנחנו לא נדע להסביר אותה, זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר ניפול לאיזשהו מקום, שהוא ממש ממש לא מקום טוב.
למה את חושבת, את יודעת, הרוב, אני מאמינה שהרוב העם חושב כמוני, כמוך, כמו עידן בנושא הזה, וזה רק אומץ אחר שניקח אותו, באמת לדעתי הם רק אומץ, משמיעים קולות אחרים. למה...
הקומץ הזה הוא בעצם קומץ
שיושב... הוא כאילו היותר חזק.
לא רק שהוא יותר חזק, זאת אומרת, הוא יושב ומנהל את המדינה. זאת אומרת, יש לך את הקובץ הזה בבגץ, יש לך את הקובץ הזה בפרקליטות, יש לך את הקובץ הזה בצבא, בתקשורת, בשבק, יש לך את הקומץ הזה. אז בואי, אנחנו נמצאים כרגע, כאילו באיזושהי סיטואציה מסוימת שאנחנו לא יכולים לשלוט. הם מדברים דמוקרטיה, דמוקרטיה, אבל אנחנו בחרנו. אנחנו בחרנו, יש כאן איזשהו משהו נבחר, המשהו הנבחר הזה לא יכול לעשות שום דבר, ויתרה מזה אותו גם מפחד לעשות, כי אני אסביר גם למה. אתה יודע, יש שיר כזה, לכל אחד יש תיק קטן, תיק קטן, תיק קטן, פשוט מאוד אספו כנראה חומרים, על כל כך הרבה אנשים, זאת אומרת, כל פעם כאילו הם מלחיצים או מפחידים מישהו אחר, אני חשה שאני נמצאת במדינה דיקטטורית, כאילו עם בעיה מאוד מאוד חמורה, ואם הפורמה הזאת לא תקרה, או שבאמת אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה של חוסר איזון.
תראי, אני דווקא, סליחה, אני רוצה להתעכב על משהו שאמרה לבגידה. את יודעת מה אמרתי? אני לא חושב שהייתה פה בגידה. כי להגיד בגידה זה גדול. כשאת אומרת בגידה, אז חלק מי בגד.
עוד לא הייתה שום חקירה, שום ועדה, איך אני יכולה לדעת עוד?
תכף נדבר על זה.
יש כל כך הרבה דברים מוסתרים מהציבור, אפילו אתה יודע מה מוסתר? עכשיו, ההסכם שעם חיזבאללה, מוסתר מהציבור. ההורים שלי לא יכולים לחזור הביתה לקריית שמונה, אני בחיים לא אתן להם עד שההסכם הזה יהיה גלוי לציבור. אני רוצה לדעת על מה חתמו. אני לא רוצה שההורים שלי יהיו בשבעה אוקטובר הבא. זה לא יקרה.
אני גם חושב, אני גם...
יש פה כל כך הרבה דברים. אבל שום דבר לא מוצג לנו.
אבל בדיוק בגלל הסיפור הזה של ההסתרה, קשה לי מי שקובע שיש פה בגידה. על מה אתה... על סמך...
כי זה לא נראה לי הגיוני הסדר, מה שקרה פה.
בשביל אוקטובר, כמו שאתה אומר, 8 שעות הצבא לא היה מוכן. אני מניחה שהיו הרבה בעיות כאילו עם הכוחות באותו זמן. הייתה דממה בחיל האוויר. היו הרבה דברים, היה רצף של אירועים.
נכון.
בלתי סבירים. עכשיו אתה יכול לבוא ולהגיד כאילו שכבר עברה שנה וחודשיים, ואנחנו עדיין קיבלנו תשובות. עדיין אין לנו שום תשובות הגיוניות, זאת אומרת, אתה יודע, סבירות, שיבואו ויסבירו לנו את רצף האירועים האלה. ולכן, זאת אומרת, האנשים הקטנים כמונו, מה שאנחנו עושים זה להסיק מסקנות. שאם הצבא שלנו, הוא באמת מטומטם, סליחה שאני אומרת את זה, והמערכות שלנו קרסו, או שהמערכות שלנו קרסו, או שבעצם אנחנו באיזשהו מקום של בגידה, שני המקומות האלה לא טובים. שני המקומות האלה לא טובים, אבל אלה העובדות. אז מישהו צריך להפריך את העובדות האלה.
אני חייבת להגיד גם משהו, אני בדרך כלל לא רואה חדשות, אבל יצא לי איזה פעם אחת להדליק טלוויזיה, וראיתי...
פעם אחת? מסתבר טוב.
ראיתי, כן, נסע להימנע מזה פשוט, מלראות וששטפו לי את הראש, אבל ראיתי בעצם אבא של אחת התצפיתניות שנרצחו, והם ביקשו כמה משפחות בעצם מה קרה בין השעה הזאת, כאילו, ואין הקלטות.
יש הקלטות.
למה הם לא מגיעים למשפחות אז? הם אמרו שלא נתנו.
נתנו להם חצאים, ואחר כך...
השלימו.
קץ הנחה את ראש אקה...
להשלים להם.
להשמיע.
אבל למה מלכתחילה לא...
אבל זה בדיוק...
כי הם יכולים.
אבל זה בדיוק מה שטליק מדברת עליו.
הם יכולים.
ברגע שהקליקה הזאת של הצבא הבכיר, עוד פעם, זה לא חיילים למען.
אבל זה לא אחד, לא שתיים. אמור שם... זה אמור להיות כאילו כמה... וכמה שמשתפים עם הדבר הזה, כי לא להביא למשפחה, למשפחות.
אבל ברגע, שוב, אותו דבר אני יכול להגיד על הקביעה של המוות של רן. הם יכולים לקבוע שרירותית את המוות של הילד, בלי שיש סרטון, בלי שהגיע תמונה, בלי שהגיע כלום, כמו שהם יכולים להחליט מה הם מסתירים. כמו שעד היום לא יצא הודעה של דובר סעד על סיפור ז'אבו ארליך והמפקד חטיבת שומרון שכיללו את הנאום שלו בזמן ההזכרה של ז'אבו. על זה לא יצא עד היום, נכון לשעת ההקלטה הזאת, הודעה של דובר סעד. הם יכולים. אף אחד לא יחקור אותם, אף אחד לא יבדוק אותם. היועמ"שית היא תהיה השכפ"ץ במקום להיות השכפ"ץ.
ו-600 רופאים ועוד סרבנים כאילו שלא יגיעו למילואים, ויש להם צבא משלהם.
בגלל זה, ברגע שהקליקה הזאת עובד ככה, אז הם יכולים להסתיר משפחות, הם יכולים לקבוע מוות על כלום ושום דבר. ואם טליק לא תזעק את הזעקה הזאת, אף אחד לא עושים זה כלום.
שאלה מי קורא לי לזעוק. אני זועקת, אתה יודע, רק בערוצים, כאילו שיש להם, שהבסט שלהם הם
שלי. אז אני רוצה באמת להתעכב על שתי סוגיות. הראשונה היא ועדת חקירה ממלכתית, כן או לא, כי זה חשוב. ועדת חקר מלאכתית, כן או לא, כי זה חשוב. את נגד האירוע הזה?
אני לא נגד ועדת חקירה, אני נגד ועדת חקירה מלאכתית.
אז תסבירי.
תסבירי למה.
תראו, אני עורכת דין, לפי תואר שני במשפטים, אני למדתי, ואני פשוט לא מאמינה למערכת הזו. אני בשנים האחרונות, עזבו את הקטע המקצועי, כי ברמה של בית המשפט שלנו, באזור דרום, כאילו יש לנו אחלה שופטים, אבל אני לא מדברת על זה. אני מדברת על מה שקורה בבגץ. אני מדברת על מה שקורה, כאילו, עם כל המערכת שהפכה להיות בצורה מאוד מאוד חד משמעית, פוליטית. אתה יכול לראות את השופטים, אתה שומע את מה שהם אומרים, ואתה יודע בדיוק לאיזה כיוון הם מוטים. עכשיו, אם אני חושבת שיש כאן איזושהי בעיה מסוימת, שמישהו מסתיר משהו, שמישהו לא מספר את כל הסיפור, זאת אומרת, ויש לי באמת באמת בעיה עם הרמטכ"ל, עם ראש השבק, עם ראש אמן, יש לי בעיה. אני לא סומכת שהמסגרת הזו, המסגרת המשפטית, כאילו היא זאת שתוביל לחקר האמת. כי אם אני יודעת שהאימא מכסה על הבן שלה, ואם אני יודעת שדובר צה"ל מכסה על האימא שמכסה על הבן שלה, ואם אני יודעת שהרמטכ"ל מכסה על דובר צה"ל שמכסה על האימא שמכסה על הבן שלה, אני בבעיה. ולכן אני לא רוצה, אני לא רוצה שום ועדה ממלכתית, כי אני לא סומכת עליהם. ואני אני, אני פשוט, כמו הציבור הרגיל, לא סומכת על בית המשפט היום. חד משמעית. ולכן צריכה שתהיה פה ועדה, שתהיה ועדה מאוזנת, מאוזנת, לאומית, שיבחרו. נניח שאנחנו חושבים שצריך שיהיה איש מקצוע, אז שהימין יבחר איש מקצוע, והשמאל יבחר איש מקצוע, שהאופוזיציה תבחר אחד, והקואליציה תבחר אחד, שיהיה מאוזן. כי רק אז אני אוכל לסמוך על מישהו שיכול לבקר, ויתרה מזאת אני גם רוצה להיות חלק ממנה.
את חייבת.
כל
ההורים,
המשפחות השכולות, ברור, ברור. וגם העם צריך...
נכון.
אני לא סומכת על בית המשפט העליון, אני רואה את הבגצים שהם מגישים, אני רואה כמה הם דואגים ואכפת להם, כאילו מהעת בשירותים, בחדר שלהם, מהגובה המזרון, אם יש נייר טואלט או אין, אני רוצה פשוט להגיד שזה מזעזע בעיניי.
אני רוצה שלאחרונה, כי היא חשובה לי, שלאחרונה פשוטך.
בטח.
את אומרת דבר קשה, ואת אומרת, השאלה איפה נותנים לי לזעוק. ואת מוזמנת רק לערוצים כמו שלנו, פודקאסטים כמו שלנו, שהם עם אוריינטציה...
ואגב, אני באה לכולם, כאילו, כן, תיתן. אני באה להשמיע.
אבל שימו לב,
לעבודה שלי עכשיו.
היא לא מוזמנת. את יכולה להסביר לי מאיפה נוצר, קשה לי אפילו להגיד את זה, השנאה כלפיכם כמשפחות, בפורום תקווה שחושבות אחרת.
אני לא חושבת שזאת צינה, אני לא חושבת שזאת צינה, אני פשוט חושבת שזה פשוט מאוד, כשיש לך את הערוץ הספציפי שלך, יש לך בייס מסוים, זאת אומרת, אני לא יכולה לשכנע היום שמאל, מישהו שהוא אנטי ביבי להיות בעד ביבי, לא יהיה, לא יהיה, לא יקרה. כמו שהוא לא יוכל לשכנע אותי הפוך, זאת אומרת, זה באמת, אנחנו באיזשהו מקום מסוים שצא למחלוקת מאוד מאוד ברורה, אנשים בטוחים גם שהם צודקים, זאת אומרת, ואני חושבת שזה העניין. וכשאתה בא לבית של 12 או 13 בערוץ התקשורת, ואתה יוצר ומספר ומדבר על משהו פוליטי שהוא קצת אחר, זה לא נראה טוב. אז הצופים זוהמים, ומביאים המון המון ביקורות, כאילו כמו שב-14 לא מביאים, כאילו המון 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 שמאלנים, בוא. לא מביאים. אז יש בייס מסוים, כאילו, ואני אגיד לך מה אני חושב, יש לי לזה איזשהו סוג של פתרון, שחשבתי עליו, אתה יודע, כשהייתי באקדמיה, היה לנו קורס של דיבייט, ואמרתי לעצמי, כאילו, וואלה, אנחנו פשוט לא יודעים להתווכח. יש המון המון אנשים שלא מבינים מה זה הרפורמה המשפטית, שלא מבינים, כי מה זה ועדה ממלכתית? מה זה ועדה ממלכתית? או מה זה ועדה לאומית? לא מבינים, לא מבינים. אנחנו פשוט נזונים מאיזושהי, אתה יודעת, כאילו דברים ועושים את ההשלמות שאנחנו רואים לנכון לעשות עם עצמנו, לפי מה שההיגיון הבריא שלנו נותן. אבל אנחנו לא יודעים מה זה. אם היה גוף שהיה מרים כאן, באמת, דיבייטים אמיתיים שפשוט מאוד עובדים בצורה מאוד 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 ברורה, כי יש לזה כללים, אגב. זה לא ויכוח סתמי, זאת אומרת, זה לא אני שואלת ואנחנו מתפרצים, לא, לכל אחד יש תזכות טעון, יש שופט, יש מישהו שבא ואומר, הטיעונים שלך היו יותר טובים, בדיוק מה שקרה עם טראמפ
וביידן.
והנה קום גוף כזה. אני חושבת שהדיבייטים האלה יכולים להסביר ואני יכולה באמת לשקול גם את הצד השני, אני יכולה להקשיב לצד השני, כי היום אני לא מקשיבה לצד השני, זאת אומרת, כי הצד השני נורא מעצבן אותי. על אותו משקל, למה לא מזמינים אותי לערוץ 13 או 12? כי אני מעצבנת את, את הגוש שלא מאמין, כמו שאני מאמינה, כאילו, ב- 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 בדברים. אני לא סוגלת לביבי, אבל אני לא סונאת אותו. אני באמת חושבת שכאילו הוא עושה את המקסימום שהוא יכול לעשות, זאת אומרת, לשבת החטופים. אני באמת מרגישה את זה. אני חושבת שאין אין אחד במדינת ישראל שלא רוצה אותם אתמול או שלשום פה. ברור. אבל אני כן יכולה להגיד שיש חלק מהאוכלוסייה שזה לא בראש מעייניה. כמו שאמרתי לכם, אותה פרקליטות שלוקחת אותו עכשיו לשלוש פעמים בשבוע, לשש שעות ביום או שמונה שעות ביום, שזה מבחינתי ביזיון, כי לא אכפת לי מהבן שלי. לא אכפת לי מהבן שלי שקירה וחירף את נפשו, אוקיי? כדי להגן על אזרחי מדינת ישראל. ואני מצפה, אני מצפה היום מכולם, שעמדו מאחורינו, ויתנו לנו את הכוח לעשות ולהמשיך הלאה לכם את המלחמה שהוא התחיל, את המלחמה שהוא נחטף בה.
טלי גבילי, היא מגיעה של לוחם הימם.
אישה להשראה.
לגמרי.
תודה רבה לך.
גבילי, תודה רבה שבאת.
תודה לכם שהזבנתם, ואנחנו עם חזק, ואני בטוחה שננצח. ננצח גם בתוכנו, כאילו אנחנו בסופו של דבר נסתדר ונתעשת, אני בטוחה במאת האחוזים, ו...
תודה רבה לך, באמת.
חג שמח.
תודה רבה לכם, תודה רבה לקרן, תודה רבה לאוז מזרחי על האולפן היקר וה... נדיר פה, ורק התחלנו מה שאומרים, תעקבו אחרי היוטיוב, תעקבו אחרי הטיקטוק, תעקבו אחרי כל הרשתות החברתיות, אנחנו שם, נתראה בפרק הבא, להתראות.
להתראות.